היי חברים, ברוכים הבאים לעוד פרק של יום ומלואו, פרק 61. הפרק ישבתי לשוחח עם עמנואל אלון. עמנואל, וואו, יש לו היסטוריה מטורפת ומבצעים מדהימים תחת השרבול, מה שנקרא, מבצע משה, מבצע סמיכה, להעלאת יהודי אתיופיה, דרך הקמת כפר הנופש בסודן, התגייס בשנת 66 בכלל הצוללות ומצא את עצמו בהרבה דרייב, מגיע ליחידה 707, שזו יחידה שיותר הגנתית, שהייתה של צוללים הגנתיים, שבהמשך התאחדה עם השייטת. באמת סיפורים, זה מהפרקים הקלאסיים האלה, שהם פשוט תוכן כיפי של סיפורים של פעם, של דברים שהם כמעט דמיוניים, וזה פשוט כאילו, אתם יודעים, כזה לשבת אחורה וליהנות מהסיפור, אסקפיזם מוחלט מהמלחמה ומכל הדברים שקורים, ואני ממש ממש נהניתי. זה אנשים ש... מה לעשות, לפי הקלישאה, לא פוגשים היום אנשים כאלה, זה כאילו באמת מתנה לפגוש אותו ולשבת איתו ולדבר איתו, וכל דבר הוא רואה בהומור ובצחוק, וואו, זה היה לי פשוט ממש ממש כיף. קצת פרק שונה מהפרקים הרגילים שאנחנו עושים לאחרונה, שהם כאלה יותר כבדים ויותר ערך ונשמה, וזה פשוט להקשיב וליהנות. אז אני ממש ממש מקווה שתיהנו, ואם קיבלתם ערך מהפרק, אתם יודעים, תשתפו, תפיצו, תציעו מרואיינים, דברו איתי, תשאלו שאלות, תציעו רעיונות לשיפור. ראיתי סתם איזה משהו קטן, ראיתי איזה סרטון של מיסטר ביסט, שהוא כאילו היוטיובר הכי הכי גדול בעולם, והוא אומר, בכל פרק שאתם מוצאים, תשפרו משהו אחד, רק משהו אחד קטן, תנסו לשפר משהו אחד, וזה כל כך מתחבר לי גם לפרק הזה. ניסיתי לשפר אותו בדברים מסוימים, אני מקווה שתבחינו בהם קצת מאוד, אז כל הזמן שואפים להשתפר, ובשבילכם שיהיה לכם יותר נעים באוזן, יותר נעים בעין, וזהו, יאללה, חפרתי, תהנו. מתחילים, אני שם קצת האוזניות בהתחלה, ואנחנו מתחילים. עמנואל, בוקר טוב.
בוקר נפלא.
ברוך הבא לפודקאסט ים ומלואו.
תודה.
כיף שאתה פה. יצא לי ככה לשמוע אותך בכמה הזדמנויות, כמה ערבים כאלה של העמותה, ותמיד כאילו הסטורי טלינג שלך, היכולת שלך לספר סיפור, היא הייתה כאילו מובהקת, כאילו הסיפורים תמיד הועברו כזה באיזה חן, באיזה זה, ובסוף אתה מתאר סיטואציות קרביות, כאילו מאוד מלחיצות יכול להיות, או אתה יודע, במתח גבוה, אבל תמיד זה כאילו, אתה מספר את זה כזה מליד, מהפלברה, מהזה, אז אני ממש ממש שמח ואני מתרגש לקראת הפרק. בוא תספר לנו קצת עליך, מי אתה, לאיזה יחידה התגייסת.
אוקיי, אז נתחיל, אני יליד מצרים, אלכסנדריה. אלכסנדריה הייתה מפלט לכל החבר'ה שרצו לברוח ממלחמת העולם השנייה בזמן. לכן היו שם איטלקים ויוונים וגרמנים ופולנים, זה היה משהו כזה מאוד מאוד אירופאי. ונולדתי ב-15 למאי 48. 15 למאי 48 בעברית, היי באייר תשח.
כן, למאזיננו הצעירים זה?
למאזינים שלא יודעים, זה היה יום הכרזת המדינה. עכשיו איך אומרים, נולדתי בבית חולים יהודי, והייתי גם נימול, יש דבר כזה, זה קורה בסטטיסטיקה, ואז הרופא אמר לי, אמא שלי, הבן שלך נימול, הוא משיח, איך שהוא אמר לה את זה, בן גוריון הכריז על עצמאות המדינה, ואז הרופאים אמרו לה, תשמעי, זה כבר סימנים, זה כבר לא, יש כבר סימן מובהק, והייתי כל זמן, אני כל מה בחזקת של משיח בפוטנציאל, אולי עוד יבוא. כשהיו לי בעיות בבית ספר עם מתמטיקה, אז אבא שלי אמר את המשפט המפורסם ששלום חנוך כתב עליו, משיח לא עושה חשבון. כך היה. אחר כך עלינו לארץ, הייתי במעברת דיור לעולה בנתניה, וזאת הייתה מעברה שהייתה מאוכלסת כולה עם פולנים, אבל בלי יוצא מן הכלל.
ואתם מצרים.
אנחנו היינו היחידים ממצרים, ולכן המורה לימדה עברית באולפן מפולנית, זאת אומרת, אמרה אוצ'וצ'לקה, אחר כך לחשה מורה, סקולה, בית ספר, איג'מו, הולכים, יצ'קוחם, אני אוהב אותך, טטוש וככה. ואני לא הבנתי בעצם מה השפה שצריכים ללמוד, ולמדתי פולנית, וידעתי פולנית, הגעתי לרמת פולנית מאוד מאוד גבוהה, ואבא שלי אחרי חודשיים שואל אותי בעברית שיחה, ספר לי, בני, מה קורה בבית הספר? אני אומר לו בפולנית, עם מבטא כבד, ואז הוא אומר, אל מלא רחמים, בשביל זה באנו לארץ. ביום הראשון שהגענו, אז תדע, אבא שלי היה רואה חשבון, דרך אגב, במקצוע מאוד מסודר, כל מזוודה, היה, ידענו בדיוק מה יש במזוודה. עכשיו, מסביב לצריף היה חול, אנחנו הבנו, חול זה ים, את האח שלי הבכור אמר לאבא שלי, תוציא לנו את הבגדי ים, אנחנו נקפוץ לים. ודורה, מי שמכיר, זה דרום נתניה, היום פולג, ואנחנו מתחילים ללכת, ויש גדר טלטלית כזאת עם גולגולת. אני שואל את אחי, מה זה? הוא אומר לי, כנראה שאין מציל כרגע בים. אבל נכנסנו למטווח של חיל התותחנים שהיה בדורה, ואני יכול להגיד לך שכל מה שעברתי אחר כך, דבר כזה לא היה לי. זה היה ממש תותחים, יורים.
וואו.
אנחנו 100 מטר מהמטרות, ותמיד הם מפספסים, אז הם ממש קרוב מאוד, רסיסים עפו באוויר, וואלה, פחד מוות. התחלה טובה, ואז הופיעו מילואימניקים כאלה, עם כובעים בריטים כאלה מפלדה, ולא הבינו מאיפה באנו להם. אז אחד אמר, מעברה וכן הלאה, דיברו איתנו בכל מיני שפות, אנחנו ידענו רק צרפתית. ובסוף איכשהו הגענו, הם הביאו אותנו לאמא שלי, ואמא שלי גם שמעה את המטווח, כי זה היה ממש קרוב, גם ראתה זה, אמרה, אוי ובוי, אז אבא שלי אמר, בישראל זה מלחמה, זה לא צחוק, וככה בעצם היה הפתיח.
הייתם הרבה בים בתור ילדים, או ש...
היינו המון בים.
כן?
היינו המון בים, דרך אגב, אלכסנדריה, אז, זה היה טיילת מאוד מפוארת, עם חופים גם עם שמות כאלה, סן סטפנו וכל מיני כאלה, של איטלקים וכל מיני, קליאופטרה ביץ', כל מיני כאלה... בוא נגיד ככה, הקטע של מצרים, אנחנו תמיד, עכשיו אולי פעם ראשונה הבנו שהערבים הם לא בדיוק מה שאנחנו חושבים. ואז מצרים אומרת לך, אלכסנדריה הייתה עיר אירופאית לכל דבר, זאת אומרת, אני זוכר מרוצי כלבים, גולף, טניס, זוכר את זה, יחטה.
כן. רגע, באיזה גיל עלית?
בגיל 7.
בגיל 7, וואו.
זאת אומרת, ילדות טובה של אבא רואה חשבון, שיש לו משרד עם כיסאות מאור וכפתורים, כאלה, אתה יודע, כל באמת מתוקתק, ונוסע המון. אבא שלי, דרך אגב, היה גם בתא של יהודים, תא שזה היה תא ריגול קטן, שהיה בו בפנים גם אלי כהן, ואחר כך אני אתנו נתחיל את אלי כהן.
אלי כהן בפאזה הראשונה שלו, שהוא היה במצרים, נכון? הוא התחיל...
נכון, ואלי כהן, לימים, הוא היה גם ממש... בית אחד על ידינו, והוא היה מבעי ביתנו, כי הכרנו אותו.
וידעתם שהוא זה, שהוא במסד?
אני תמיד שאלתי אותו מה אתה עושה, והוא תמיד אמר לי, אני הולך להביא לארץ רשת של רהיטים. אני
הכר. כן.
וככה, אבל גדלנו על צבא, אלי כהן, הוא היה חלק מהילדות. טוב, אני אדלג על כל הקטע, עברנו מהמעברה לבת ים. בת ים, הייתי בשכונה שקראו לה רמת יוסף, בין היתר גדלו 4 מראשי הפשע של הגדולים, חבר'ה מאוד מאוד טובים, מאוד יעילים, ואני גם הבנתי אחר כך עד כמה הם טובים. פעם הופעתי הביתה, אחרי הרבה שנים, עם מרצדס היה לי של סיני כזה, זה היה טקסי, הוואנטה, אבל נראה לי אני טוב, וגנבו לי את האוטו, ואז אני פונה לאחד החבר'ה, אז הוא אומר לי, תשמע, מכוניות זה לא התחום שלי, יש להם... אבל תן לי, ואחרי חצי שעה, האוטו היה שטוף, מכוון על תחנה של בערבית, הוא אומר לי, זה האוטו שלך? אמרתי לו, כן, ובזה נגמר האירוע. אז אני, הם מבחינתי היו חברים שלנו, אבל הם היו, כאמור,
כן.
יום בהיר אחד גם, אמא של אחד אחר, ואני לא אגיד שמות, בשביל לא להביך אותם, אומרת לי, תשמע, השופט אמר, אם מישהו ייתן על הבן איזושהי חוות דעת שהוא בסדר, אז הוא לא ילך לכלא, הוא ילך רק לקצין מבחן. טוב, באתי עם הכנפיים, וזה הייתי אז
בצלם. באת עם המדים והכל.
אז אומר לי השופט, מה לך? ולא אמרת לו, תשמע, הוא גדל איתי, אמא שלו זונה, אבא שלו סוחר סמים, מה אתה רוצה, שיצא מזה פרופסור? אז הוא צחק. אמר לי, אתה מוכן להיות ערב שהוא לא יעשה פה כלום? אמרתי לו, כן, ואז נהייתי ערב שהוא לא עושה כלום, ושנה שלמה הוא באמת עמד במילה שלו, לא עשה כלום. ואחר כך, כשאבא שלי נפטר, אז הוא החליט לאמץ את אמא שלי, וכל שבוע, אבל כל שבוע הוא היה מביא ארגז של של עופות, ארגז של בשר, ארגז, בקיצור, ארבעה קרטונים כאלה של בשר, ואמא שלי כמה אפשר, היא הייתה מחלקת כן. לשכונה, והיא הפכה לצדיקה של השכונה, בזכות החבר'ה הנחמדים האלה. טוב, הגיע הקטע של הגיוס, ואני רציתי מאוד להתנדב לשייטת.
ידע, ידע, אבל מאיפה היה לך איזה מודל לחיקוי, מישהו שאתה מכיר, שהיה שם?
היה לי, המודל לחיקוי היחיד שלי זה היה המציל, המציל? בים, שהוא אמר לי, הייתי שוחט טוב, כן. הייתי תופסים גלים אז עם קרש כזה, עם שתי ידיות, כן. מעץ, הוא אמר לי, תשמע, רק תלך רק לשייטת, הוא אמר לי, אני הייתי בטנקים, זה נורא, שייטת זה טוב. טוב, באתי להתנדב השייטת, אבל אמרו לי, לא, אתה לא יכול להתנדב השייטת, כי אתה בוגר בית ספר מקצועי. הייתי בוגר אורט, במגמת מכונאות. אמר לי, יש לך עדיפות מקצועית, אתה לא יכול להתנדב לשייטת, טוב? אבל אם אתה רוצה, אתה יכול להתנדב לצוללות. בסדר, צוללות גם בסדר, מדבר איתך על נובמבר 66, ואני עובר את כל הגיבוש, עובר את הקורס של הצוללות, ומוצא את עצמי משרת באחי לוויתן, צוללת של חיל הים. מבסוט לאללה, זאת אומרת, החבר'ה שם מאוד נחמדים, ומאוד, והמון צחוקים, והמון, ואין כל כך דיסטנס בין הקצינים ובין החיילים, באמת אווירה טובה. ונפלנו בתקופה שבדיוק אחי דקר טבעה, שהייתה אחותנו ממש.
כן. וואו.
וגם בן מחזור שלנו היה שם בצוללת, זאת אומרת, כל אחד מתענה בפוטנציאל להיות בצוללת, אבל היה אחד, כן. דגני מנחם, מעין גב, והוא טבע עם החידקר. עכשיו, היתרון גם שנסענו הרבה פעמים לאנגליה, לעשות כל מיני
השתלמויות,
השתלמויות וחילוץ מהצוללת, יש לך שם את הקטע שאתה צריך ללמוד איך להיחלץ, אם הצוללת יושבת על הקרקע.
כן.
אז הפרינציפ זה שאתה מרים את הראש, נותנים לך חגורה מנופחת, ואתה אף כמו טיל פולאריס, ואתה כל הדרך מוציא אוויר. אם אתה לא מוציא אוויר,
אתה נקרא לך הראש.
פשוט לגמרי. ואנחנו, באחד הימים אנחנו מגיעים ללונדון לביקור, ואז אנחנו הולכים לסוהו, שם זה כל הסטריפטיז וכל ה... ויש לנו חבר שהוא עמוס דיין שמו, מעין החורש, והוא אומר, חבר'ה, לא נכנסים למועדון הראשון, נכנסים... אחרי שעושים בדיקת מחירים. זה לא ככה, סתם נכנסים וזה. טוב, אנחנו עכשיו בסוף רואים שאחד על יד השני מועדוני חשפנות, והוא מגיע למסקנה שהמחיר הזול ביותר שהוא מצא, זה $6. בסדר. אנחנו נכנסים, קונים, מקבלים כרטיס, ואנחנו עוברים בפרוסדור, הפרוסדור עם תמונות של כל מיני חתיכות, ואז מגיעים לקוביה קושי, 2 מטר, ואומר לנו, אתם חברים? אנחנו אומרים לו, אנחנו חברים, לא, במועדון. לא, אומר לו, זה מועדון חברים. אם תוסיפו $2, אז אני אכניס אתכם. בסדר, אנחנו מוסיפים, אני אומר לעמוס, תגיד, זה בסדר? הוא אומר לי, כן, בינתיים זה $8, זה עדיין, או פאונד, אני לא זוכר.
כן.
אנחנו ממשיכים, עוברים אולי עוד 8 מטר, 9 מטר, עומד הקובייה, אומר, אני רואה שאתם לא חברים, ואני רואה שקניתם כרטיס של חברים, אבל היום זה יום שלישי. הכרטיס הזה הוא טוב רק ליום חמישי. מה עושים? הוא אומר, $2.5, אני מכניס אתכם פנימה. בקיצור, אני מסתכל על עמוס, הוא אומר, שמה, אנחנו כבר במחיר הממוצע. ואז אנחנו ממשיכים, הוא פותח את הדלת וסוגר את הדלת, אנחנו מרגישים פתאום ככה קור, כאילו מזוג אוויר, חושך, כי אנחנו די מסונברים. כל הדרך, אחר כך קלטתי, היו שם פרוג'קטורים, ואנחנו ברחוב. זהו.
הוא עשה לכם סיבוב והוציא אתכם ברחוב.
אנחנו ברחוב. ואז אנחנו חוזרים בחזרה, אמרנו, נחזור, נשבור להם את הראש. ברור שחזרנו, לא היה שם כלום. אבל זה היה הקטע של הצוללות. עשינו הרבה מאוד מבצעים, גם עם שייטת 13, ונורא ככה, הסתכלנו עליהם בקינה, איך שהם יוצאים לתא. וכן לבושים וכן הלאה, זה היה מאוד מאוד מרתק. ואז פתאום...
מי היו אז לוחמים כזה מובילים ביחידה שיצא לך לעבוד איתם בצוללות או שאתה לא...
בוא נגיד ככה, אני הייתי מכונאי. בצוללות יש מידור גם של התאים, זאת אומרת, כל מחלקה היא ממודרת בדלת, עתימה,
כן.
בשביל לא לסבוע. וכל הקשר שהיה לנו, למשל, עם, עם הצוללים, זה היה שאנחנו היינו פותחים שסתומים, וגוד פעם, תמיד היה לנו, כל שסתום קראנו לו, היה ברוריה וחנה, פתח כן. את חנה, אז גוד חנה, ו... אבל עם, עם הלוחמים תכלס לא, לא היה לנו יותר מדי, יותר מדי מגע, ו... אבל, אבל ידענו בדיוק מה הם עושים, כן. זאת אומרת, הם עלו מהצוללת לתא, את התא הזה הציפו, סגרו את התא מלמטה, סגרו אותו מלמעלה, פתחו את הדלת, עשו השוואת לחצים והם יצאו החוצה, וזה היה זה... קטע מאוד כן. נחמד לנו, אבל כן. אנחנו בעצם לא היה לנו שום דבר חוץ מלפתוח שסתומים ולסגור אותם ו- ו- ולצחוק בדרך. ואז באחד מהנופשונים, היינו עושים אז נופשונים בנעורים בנתניה.
כן.
פתאום היה שם, חוץ מאיתנו, היה גם שייטת 13 וגם 707. וניגש אליי, ואני הייתי שוחה טוב, ובא לי מפקד 707, אמרתי, שמע, אני חסרים מחיילים, חסרים לוחמים, אני רוצה לבדוק אותך אם אתה מוכן לבוא ולהתנדב וכן הלאה.
רק ניתן איזה מילה על 707, תסבירי כאילו מה הייתה היחידה.
707 זאת הייתה יחידה שהתחילה בתור צוללים הגנתיים, ובוא נגיד, וגם בתור עושים את המשימות ששייטת 13 לא רוצים לעשות.
כן.
טבע ילד בבריכת דגים, שייטת 13 לא בזין של... לא...
כן, אתה יכול לקלל פה, אין בעיה.
כן, לא רוצים, לא מתסכים עם זה. עכשיו, פה, דרך אגב, זה לקח אסטרטגי, צריך. כשאתה בשוק, אתה חייב להיות בשוק. אתה חייב להיות מחובר. ואם אתה לא מחובר, ואתה פרימדונה, אתה לאט לאט מאבד את זה, וגם אם אתה פחות טוב מהמותג, אתה פחות טוב מסוני, יפנו אליך, כי הם מכירים אותך.
כן.
עכשיו, מה שקרה, אנחנו ב-707, היה מפקד בשם שאול סלע, והוא אומר לך, הוא לקח כל מה ששייטת 13 לא רוצה לעשות, למצוא ילד שטבע בבריכת דגים, ועד צליחות בירדן, וכל מיני כאלה דברים. עכשיו, במפגשים האלה, פגשנו בעצם את הצנחנים, את הגולני וכן הלאה, ואז הם לאט לאט הכירו אותם, ומבחינתם, כל מי שלובש קליפסו זה שייטת, זה לא, הם לא יבואו כיף והבינו ממה, והיו פשוט מפנים את המבצעים שהם עושים ל-707, כמו ויקטוריה, כמו, זאת אומרת, מבצעים מאוד מאוד רציניים, לחצות בתעלה וכן הלאה. ובסופו של עניין, חיל הים ראה שפתאום 707, עם פחות כישורים, עם פחות טכנולוגיה, זאת אומרת, שייטת זה שייטת, עם כל המסבנה, פה כלום, על רציף בריטי מבטון, שבקצה יש אור אדום של הכניסה לנמל, פתאום היחידה הזאת מבצעת, ומבצעת, ומבצעת, אז אמרו רגע אחד, משהו פה לא בסדר, ואז עשו בעצם את ייחוד היחידות, ואני מצאתי את עצמי בייחוד היחידות, הייתי... הראשון אני חושב שהגיע לשייטת 13.
שייחדו את 707 עם שייטת 13 בשנת כמה 70 כזה?
שנים, אני לא כל כך זוכר.
אוקיי, נראה לי משהו כמו 69, 70, משהו כזה.
וזכיתי להיות עם עמי איילון, הוא היה מפקד הבית ספר ואני הייתי המדר שלו. ושנינו אנחנו אנשים מחוץ לקופסה, בוא נגיד בהגדרה, ואני אמרתי לו, ואני מאוד אוהב אסטרטגיה, זאת אומרת, אמרתי לו, תשמע, משהו פה דפוק. גומרים את הקורס, 14, 15, זה מה שגומרים. אמרתי לו, זה נראה לי תפוקה...
מעט מדי.
לא, 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 משהו לא תקין פה. אמרתי לו, בוא נבדוק ביחד, למה זה קורה? והוא אמר לי, איך, מה, מוב? וגם הוא היה לו רעיונות. אמר, אתה יודע מה, בוא ניגש לחיל אוויר, נראה מה הם עושים. ואז באנו לחיל אוויר לבית ספר לטיסה. והתברר לנו שהראשונים הולכים לקלה, לפייפרים, אלה שפחות... מוכשרים בו.
כן.
ואחר כך הולכים למסוקים, ואחר כך הולכים, עד שמגיעים לתובלה, טייסי קרב, אולי הסדר לא נכון, כן. לא משנה. ולא מעיפים אותם כל כך מהר, זאת אומרת, משמרים אותם בצורה טובה.
כי זה כוח אדם איכותי וחבל.
כי זה כוח אדם יוצא מן הכלל, אז אני אומר, הנה, אתה היית ביחידה, אני לא אציין את השם, כי אני לא יודע כמה זה מצונזר.
כן.
שלא בדיוק צללו במובהקות שלהם, אבל הם עשו דברים שהצבא צריך,
כן.
וזה בסדר. ואז עשינו קורס, בעצם שהוא קורס, שמפנה את הנפלים, נקרא לזה, ככה קראו לזה, ליחידות, לבית עשר וכן הלאה, עד שהם מגיעים בסוף להיות לוחמים לכל דבר.
כן.
ואתה מבין שזה דבר שמאוד מאוד עצבן את הלוחמים המכהנים. כי אנחנו בעצם הורדנו את טיב המוצר. עד עכשיו היה לנו רמבו, ועכשיו יש לנו פתאום רובוטריקי כזה, לא יודע מה.
נראה לי שבכל שנה, ובטח זה קורה גם בכל יחידה, מסתכלים על הלוחמים של פעם ולוחמים של המחר, ואומרים, אנחנו היינו חזקים יותר, טובים יותר.
כן. כן, נחזור ל-707, אז אמרתי לך, סיפרתי לך שעשינו מבצעים מאוד מאוד רצוניים. למשל, ויקטוריה זה היה מבצע שחצינו את התעלה בצלילה, מתחנו כבל, על הכבל הזה, את הכבל אלינו על פני הים, קשרנו את סיירת שקד עם סנפלינגים,
כן.
העברנו אותם לצד שני, תפסנו להם את הראש, את הקו הראשון אנחנו תיהרנו, ואחר כך, בגלל שזה כבר היה צריך הרבה חיילים, הם תיהרו את העניין.
וואו.
עכשיו, כמו כל דבר, יש תמיד את הסיפור שבצד. אנחנו מגיעים לשם, אני מגיע, היינו עושים תצפית על הנקודת חצייה. להיות בטוחים שהכל בסדר, תצפית יום. מהמוצב שלנו לתעלה, לצד המצרי. ולכן היינו צריכים גם לישון בסוף בלילה, כי זה שלושה ימים של תצפיות, ואנחנו מגיעים, ואז אומרים לנו, אתם תיסעו לי בלוזה, בלוזה זה היה כאילו הבסיס האורפי, מקבל אותנו רסר בלוזה, בכבודו בעצמו, אומר לנו, חבר'ה, הוא גם כן לא הבחין, אתם שייטת, אתם זה, סידרתי לכם מגורים מיוחדים. ואני אומר לעצמי, תראה, מלאכה, יש כבוד פה, בגבירי האלה. אנחנו הולכים, אני רואה אוהל הודי, כמו בגבעת חלפון, עם יתדות בתוך הדיונה. אשכרה, אומר, אתם לבד באוהל הזה, ויש לכם גם מקילה נגד יתושים,
סוויטה.
אני אומר לרפי, תשמע, זה לא נראה לי, אני לא יכול, אני לא ארדם פה. עכשיו, רפי הוא היה ילדן גדול, רפי לבנה, הלך לעולמו דרך אגב מהאירועי הקישון, והוא אומר לי, תשמע, מה עושים? אמרתי לו, תגידי, איפה יש מיזוג אוויר בבסיס? הוא אמר לי, מיזוג אוויר יש אצל מפקד הבסיס. אמרתי לו, לא, זה יעד מסובך. אמר לי, במודיעין, אמרתי לו, זה לא טוב. במרפאה, אמרתי לו, מרפאה זה נראה לי טוב, אנחנו נקשיב למרפאה שנינו, ניגש אלינו רסר המרפאה, אומר לנו, אתם הקבנים?
הקבנים.
אני אומר לו, כן. הוא אומר לי, איפה הייתם עד עכשיו? אמרתי לו, תשמע, יש בתעלה בלגן, זה לא... ואנחנו עכשיו אנחנו פה, הוא אומר, תשמע, יש לי המון חיילים, אמרתי לו, תשמע, קודם כל איפה אנחנו יושבים? הוא אומר לי, הנה פה, זה חדר הרופא, אני רואה חדר רופא, מסתכל, אני רואה מזגן קרייר. אמרתי, יופי, שירותים? יש שירותים. אני אומר לרפי, היה מיטה לרופא תורן, ועוד כזה מיטה לפציינט עם נייר בית שימוש כזה שעוצים.
אה, כן.
אני אומר לו, אנחנו יושנים יום פה, יום אחד כאן, אתה יום אחד אני ככה, מתחלפים, ואנחנו חוזרים לתעלה, עושים תצפית, וכל פעם אנחנו באים, הוא אומר, חבר'ה, אתם חייבים להכניס את החיילים, אתם חייבים. ואני אומר לו, תשמע, נגמור את התעלה, נעשה עכשיו יום ראשון, זה היה סוף שבוע, לכן גם לא היה רופא. הוא אומר, זהו, אני מכניס את החיילים. אתם לא יוצאים מפה, אנחנו מתחילים. אני שואל את רפי, תגידי, אני לא זוכר, קבן הולך עם חלוק לבן?
הוא רצה שתקבלו פציינטים כאילו?
כן.
אוי ואבוי.
ועכשיו, רפי אומר, מה יהיה? אמרתי לו, תשמע, בוא נצא מתוך הנחת עבודה, שכל אלה שבאים לקבן, זה חבר'ה שעובדים עליו בעיניים, ועכשיו הם יפלו על חבר'ה שסולד בית ספר. אמרתי לו, תגידי, אנחנו שומעים את החלוק הלבן? אמר לי, כן, זה יעשה רושם, אנחנו שנינו לובשים חלוקים לבנים, ואנחנו אחרי השולחן, ואז מה שנקרא קלאסיקה, דופק בחלון, נכנס בדלת,
כאלה.
והוא בא אלינו ואומר לנו, החייל הראשון, איך שאני מגיע לבסיס, הראש מתפוצץ לי. מתפוצץ! אז אני אומר לרפי, אוקיי, יש לנו פה אירוע ראש מובהק, השכב בבקשה למיטה, אנחנו פורסים לו נייר חד פעמי כזה, אני אומר לו, תגידי, איפה מתפוצץ לך בדיוק? אני נוגע לו בראש, הוא מסמן לי את הנקודות חולשה, אני אומר לרפי, כי רפי גם אחראי על הפרוטוקול, אני אומר, תרשום, לפתוח A4. הוא שומע, ורפי מוציא סכין סלילה, חלוד לבעלה, אז
אוי ואבו,
הוא רואה את זה, הוא אומר, הכל בסדר, סתם עמדתי עליכם זה, וככה... באו אישו 4-5 חיילים, ואת כולם החזרנו ליחידה, זאת אומרת, כל אחד היה עם הסיפור שלו.
יש לך קריירה מוצלחת כרופא.
מאוד, אז השר אומר, טוב, אבל אתם לא רושמים דוח, אמרתי לו, תשמע, בינינו, דוח של הקבן בתיק האישי, זה קטם. עזוב, הם חזרו ליחידה. עזוב, מה אתה מבלבל את המוח, אנחנו וככה גמרנו את האירוע הזה. חזרנו ליחידה. עכשיו, נחזור ל-707. 707, בין היתר, עשו הרבה מאוד מבצעים. היה מבצע אחד מאוד מעניין, שהתרחש מפנרה. פנרה זאת הייתה נקודת המכס של המצרים בכניסה הדרומית לתעלה.
אוקיי.
Okay. עכשיו, המשימה של הכוח זה היה למנוע בצד השני מהארמיה השלישית לספק אספקה למוצב שקראו לו עמיתי, מוצב שלנו לשעבר.
כן.
והוא היה בעצם כלוא בשטח כשהצבא כבר סוגר אותו מכל הכיוונים, חוץ מהקטע של הים.
כן.
עכשיו, הארמיה השלישית הייתה שולחת BTR'ים, BTR'ים זה טנק, זה רכב אמפיבי, הייתה שולחת BTR'ים ומביאה להם אספקה. זה נורא עצבן את הצבא, הצבא אמר, חבר'ה, לא יכול להיות,
כן.
צריכים להפסיק את העניין הזה, ואז אמרו, 707 יעשו את זה, יוסי רם היה מפקד הכוח, והתפקיד היה, היינו כל יום, הכוח היה חוצה, לכיוון עמיתי, עושה אמבוש לביטיארים, יורה אליהם RPG, עכשיו הביטיאר, יש לו פרופיל שה-RPG מתחלק עליו, לא אומר זה כלום, הוא מתכת עם גוריאנובים וכל מיני, בקיצור, כוחות לא בדיוק שווים, ואנחנו לא מצליחים להטביע אותם, ואז אחד בא עם רעיון, אמר, בואו נשים להם מוקשים ימיים, ונדפוק אותם מלמטה, ופרסו באמת שרשרת של מוקשים, והם עברו והם עלו על המוקשים האלה והתפוצצו ושמחה גדולה, ה-BTR'ים, המשימה בוצעה. אבל במקביל היה סיפור, חיל הים לא ידע להגיע לאפריקה, אנחנו היינו באפריקה, מזכיר לך.
כן.
לא ידע להגיע לאפריקה ובכוח שישב שם, היה שם בין היתר רופא, שהוא גם היה מומחה בווטרינריה ועוד היה שם גרילמן מהילטון, מילואימניק, והרופא אמר, אוקיי, אנחנו, והיו שם פרות וכבשים שמסתובבים חופשי, אמר, אנחנו פשוט ניקח כל פעם כבש ונשחוט אותו, ולפחות שלא נמות מרעב,
כן.
זה היה ברמה כזאת, לא היה אספקה.
איפה, באיזה, סליחה, באיזה מקום?
פנרה.
בפנרה, אוקיי.
בפנרה, כמו שמעת לך, זה היה בסיס,
כן.
הווילות של המוכסים, ובגלל שהם היו מאוד מושחתים, הווילות היו מאוד מושקעות, זאת אומרת, אנחנו באנו ופתאום היו וילות עם ריהוט כזה של לואי 16,
כן, כזה,
זהב, וריפודים בצבע אדום, צלחות מפיירב, הכל ממש ברמה, כלים מכסף, משהו, ובהתחלה זה התחיל בזה שאכלו בשר, אחר כך מישהו אמר שבעצם אם זורקים מטען נגד צוללים, ויורדים לפני כן באוויר, אז הטובלנים יורדים מתחת למים, ואז יש כבר טובלנים שזה...
ציפורים, כן.
ברווז, בוא נגיד. אז היה גם ברווזים, אחר כך היו תפוזים באזור, והיו ירקות. בקיצור, תוך שבוע ימים העסק התארגן ברמה של ארוחות גורמה ממש, של גם פרות היו, אז בשר, עכשיו הכמויות היו גדולות. והיו שם 7 אוניות נצורות, 7 שהם לא הצליחו, נתקעו במלחמה. ואז מישהו אמר, בוא ניתן להם, חבל, גם לא היה לנו ממצאי קירור, אמרנו, מה, כל, נגיד מהפרה כמה אתה יכול לאכול, והתחלנו לעשות קו חלוקה, היינו מחלקים, נותנים לאוניות סתם.
וואו.
ואז אתה יודע, נותנים, אז הם נותנים לך שק אורז, ולאט לאט היה...
סחר חליפין.
סחר חליפין, ולאט לאט זה הגיע בסוף לרמה של אוכל, ברמה מדהימה, אבל ממש. ואז הופיע רס"ר היחידה שמשמו, שהוא בסוף באמת במאמץ עליון הצליח להגיע לפנרה עם קומנקר ועם מנות שחורות.
מה זה, זה כמו מנות קרב כאילו?
מנות קרב שחורות זה היה אני
הטופ כאילו.
ואז הוא נכנס, אנחנו בדיוק יום שישי, הכוח שם יושב ואוכל על צלחות.
חרסינה כאלה.
חרסינה יפות עם כלי כסף, נרות על השולחן. והטבח בדיוק בא ואומר, היום יש לנו סטייק מנוי, רוטב בצלים וזה וזה, עכשיו הוא פעם רואה את זה, והוא אומר, אמרו לנו שאתם מתים מרעב, זה היה קטע כבר, הבאתי לך מנות קרב, אמרנו, זה לחירניקים, אנחנו כבר,
אנחנו מסודרים,
עכשיו, יש שם עוד אירוע מאוד מעניין, שפתאום קיבלנו ידיעה של אחת האוניות, יש קומנדו מצרי. וואי, חגיגה. הכוח הזה רץ עם הסירות, מגיע באונייה של הפולנים. עכשיו, אנחנו מגיעים לאונייה של הפולנים, וכאמור אני מדבר פולנית רעותה.
כן.
והקפטן אומר, פרוש הקולגיה, זה נתניה טליסטורסקה, פולסקלה, בקיצור, אתם בטריטוריה פולנית, וזה נכון דרך אגב.
באונייה זה כאילו כן.
בינלאומי, אתם לא יכולים לעלות. אז היה לנו בחור בשם גושן, שהוא היה בחור די פראי, לקח את הקלצ'יקוב, הכניס לו לאף, הרב חובל, ואומר לי, תגיד לו, פולין נכבשה. אני אומר, פולין נכבשה, אני לא יודע איך אומרים את זה, אבל לא חשוב, הוא הבין, ונכנסנו לאונייה, ואנחנו דורכים וזה, ומצאנו שם שני מוכסים, מוכסים עם שיני זהב כאלה, אנשים מבוגרים וזה, וכל הנשק שהיה להם, זה היה אקדח הקטות, לקחנו את האקדח הקטות, וכשהמלחמה נגמרה, התברר שזה היה, הפולני התלונן, וזה בעצם היה הפשע מלחמה הכי חמור. אנחנו נראים עכשיו על פשע מלחמה בדיוק. זה היה פשע מלחמה. להכריז על מדינה, על מלחמה שלא כדין, זה דבר.
ממש.
אתה מגיע להג, אתה יש שם בדיחות, אתה מבין? הכרזת, כן, הכרזת, אמרנו. אמרו שהמשפטנים שחילה אמרו, אל תגידו כלום, אתם לא זוכרים את האירוע, אתם לא יודעים, ואיזשהו, אתה... אני מקווה שהרעיון הזה לא יביא פתאום להג.
לא, יש התיישנות, יש התיישנות.
כן, נראה. עכשיו... כאמור, ב-707, עכשיו, 707 גם, קיבלה את כל הנפל של שייטת 13.
כן.
כי אותו שאול הבין, הוא תמיד אמר, בסירה אני צריך גם מספר 2, שכל התפקיד שלו זה להחליף בחלי דלק, אחר כך אני צריך נהג, אחר כך אני צריך, זאת אומרת, הוא הבין שהוא לא צריך, שהוא הבין שכל הלוחמים לא חייבים להיות רמבו. כן, הוא כן. הבין את זה. עכשיו, אדם שכבר אף מיחידה כזאת, אז הוא ברור שהוא מתוסכל וזה, והוא מאוד רוצה להוכיח את עצמו. עכשיו, חלק גדול מאוד מהם, מהנפל הזה, הם היו אנשים שאם היית משקיע בהם עוד שבועיים, זה,
כן.
זה היה עושה את זה, אבל לא השקיעו בהם, כי ככה היה הכללי.
קוס המהיר וכן.
ואז בעצם התפתח פתאום, התפתחו לוחמים, שהם עם, עם מוטיבציות להוכיח את עצמם, כי כבר הם חטפו, הם כבר, הם, זה ידיחו אותך מהדירקטוריון, עכשיו אתה חייב להוכיח שאתה בסדר. והם היו, והיו לוחמים באמת יוצאים מן הכלל טובים, וגם המבצעים הצליחו בצורה בלתי רגילה. עכשיו, הם הצליחו בצורה בלתי רגילה גם מהסיבה ששאול זה, הוא הבין את המהות של לוחמה זהירה. הוא אמר, חבריה, אם אנחנו מבקשים מאיתנו עכשיו בשעה אחת לוחמים לעשות מבצע בים המלח, להעביר שם סוכן, אנחנו עושים את זה.
כן.
לא מודל לפני כן, לא תצביעות לפני כן, לא, כי אנחנו באים עם סירה אחת, עם מנוע אחת, ואף אחד לא יראה אותנו. אז זאת, לקח סיכונים מטורפים, אבל הוא אמר, זה לוחמה זהירה, אתם שמים את הסירה על D200 ויורדים וזהו, ובמקביל, שייטת 13 היו עושים מבצע כזה עם ארמדה, עם משטרה צבאית שהולכת לפני השיירה וכן הלאה.
דווקא ה-state of mind הזה של 707, זה מאוד, מאוד מזכיר את השייטת בשנים יותר מאוחרות, בשנות ה-90 של כאילו, נעשה הכל מהר, נהיה איפה שצריך.
אבל זה כבר היה אחרי האיחוד.
כן, אחרי האיחוד.
היה השפעה ניכרת, זאת אומרת, חלק מהחבר'ה של 707, נהיו אחר כך מפקד צדיק אחד, סגן מפקד השייטת וזה, זאת אומרת, ופתאום היה...
גם היו חילופים הפוכים, למשל דוב בר, שאחר כך הלך ל-707.
כן, הייתה השפעה. הייתה השפעה שהיא השפעה...
אפשר לקרוא לזה הפריה דו-צדדית כזאת,
לגמרי,
כאילו...
לגמרי, לגמרי, זאת אומרת, נפלו המון הסימונים אז, תראה, אתה מאחד שני מתחרים, כשאחד יש לו אסטרטגיה של אני עושה כל דבר, לא מעניין אותי כלום וזה, והשני אומר אני עושה כל דבר אחרי שאני בודק את עצמי ואני זה, וזה התאחד, וזה הצליח, זאת אומרת, היום אנחנו... זה התשתש לגמרי כל הסיפור ברור. הזה של 707, וזה כבר נהיה בעצם...
אבל בטח בהתחלה בייחוד היה כאילו טאקלים כזה, זה משימה משמעית. שאנחנו לא עושים, זה משימה...
אחת, לא, לא רק זה, גם היה, קודם כל בייחוד היה בעיה...
מי היה המשט בייחוד, סליחה?
קרוזו, קרוזו.
קרוזו היה המשט?
כן.
אוקיי.
קרוזו היה המשט, והוא היה אדם עם אינטליגנציה רגשית. אני זוכר כשהוא קיבל אותי לרעיון, הוא אמר לי, תדע לך, אתה עכשיו נכנס לשדה מוקשים. שונאים אותך מראש, ויעשו לך את הכל בשביל להוכיח לך שאתה לא מוצלח. ככה, ככה, תצטרך את נקודת ההנחה. ואתה צריך להתמודד, וכל בעיה שיש לך, תגיד לי. כל בעיה שיש לך, תבוא, תגיד לי, ואל תפחד. זה לא, אמרתי לו, לא, אני בת ימי, אין על שונות בעולם. אמרתי לו, אני אוכל כל מי שיבוא לאכול אותי. ובאמת, אחד הדברים שאני עשיתי, אני סיפרתי להם, זאת אומרת, פעם אחת, מה 707 עשו, ופתאום הם שמעו, אז... ואז שהייתי מספיק חרה ולהגיד להם, תגידו, מה אתם עשיתם? במקביל, ספרו לי אתם. ופה היה איזשהו, כי היו הרבה מבצעים שאולי לא הכי חשובים, אבל הייתה פעילות, אתה מבין? כן. זאת אומרת, באתי כאילו עם רקורד של 100 עבודות, ואתה כרגע עומד עם 3 עבודות, וזה בא, קטע כזה, לא כן. נכון, אבל בסופו של דבר, הייתה התמאה, ובאמת היה איחוד, והיום... יש לי חברים מצוינים שאני מבלה איתם כבר 20 שנה מאז, בתור מה שנקרא אריות הים, ואנחנו, כן. ורובם מהשייטת בעצם.
כן. אני ראיתי אגב סרטון שלכם, מישהו שלח לי של איזה ערב, אני חושב שזה היה ערב לברלה, שגם עשינו איתו פה פרק, אני חושב שאתה הנחית את הערב הזה, זה מצחיק בטירוף וזה כאילו, זה מדהים לראות, רק נגיד למאזינים, חבורת אריות הים, זה אתה, ברלה,
דובבר, יוסי לוי,
גדי קרול, עמי איילון,
יוסי רם,
כאילו, אריות הים, כאילו, האמיתיים.
יום עצמאות, אנחנו נפגשים, יש 4 מפקדי חיל הים לשבע. עכשיו, אני חוזר ל-707 דרך אגב. 707 הייתה יחידה מטורפת. זאת אומרת, עד כדי שלא היו מספיק מגורים. אז אני ישנתי, תקשיב טוב, עם בנות, עם 2 בנות, כל השירות שלי. ואחת מהן זאת שולה.
שולה.
אשתו של מפקד חיל הים, פרח לי כרגע השם, בג, אחר כך נזכר, זה שם מנהל רפאל, לא?
ידידי יערי, דידי, נכון?
כן, שולה ישנה איתי כל השירות, עכשיו תמיד, היום יש לך מה שנקרא מחוץ לתחום וזה, בואו מחוץ לתחום, אנחנו באותו חדר.
כן.
ואומרים, מספרים ששאלו את שאול פעם, תגיד לי, זה נכון שיש לך קצין שישן, אז הוא אומר, כן, הוא היפוטנט.
פעם החוקים היו אחרים, אה? לא היו חוקים, כאילו לא היה את כל החוקים שיש היום.
כן, ובוא נגיד, זה היה יותר קל.
היה יותר קל,
אה? היום אני מרחם על החבר'ה האלה, שבכל מה שהם עושים, יש להם ועדת חקירה באופק ככה, מחכה להם. כן, היה שם הרבה מאוד, זה היה יותר קל, בוא נגיד, זה היה התחלה, זה לא ידעו, ועד ש... דרך אגב, יש גם מחירים לכל הדברים האלה.
ברור.
תאונות וכל מיני כאלה, זה לא...
נכון.
אבל מצד שני, כשאתה מסתכל על התנופה ועל שאתה מסוגל לבצע מבצע בהתראה של מ-12 ושלבית את הסיפור, אנחנו נראה, כשציפרתי לך למשל על הצליחה הזאת, על המבצע
בוויקטוריה, בים המלח, כן.
אז אנחנו ב-7 בערב נמצאים בים המלח, ב-9:30 אוכלים שווארמה בבית שאן.
וואו.
זאת אומרת, זה נגמר, לא, בלי הרבה...
תחקירים, עניינים, קשקושים.
כן, למחרת, איך היה, היה בסדר, וזה נגמר הסיפור.
גדול.
והתקופה של 707, בוא נגיד, זאת הייתה תקופה מצחיקה בצורה בלתי רגילה. אני דרך אגב הייתי גם אחראי על הגיוס. כי היה לי יכולת, אני הבנתי עוד פעם מה החניכים האלה רוצים, וידעתי איך להעביר להם את הסיפור, ואז קרה גם דבר... שפתאום התחילו להתגייס ל-707 יותר מאשר לשייטת.
וואלה.
וזה גם, זאת הייתה אחת מהסיבות גם לאמרו, לא יכול להיות שיש לנו פה פתאום 2 יחידות מתחרות על אותם הנובות.
כן.
אז איחדו את זה. ובמסגרת האיחוד הזה, אנחנו, כל הגיבוש של החניכים, זה היה בבקום, בתל השומר, ושם גם נורית אשתי הייתה הפקידה של אמנון בן ציון.
וואלה. של אמנון בן ציון, שהיה מפקד בית ספר, וואו, נכון.
ואנחנו בדרך אומרים, אתם צריכים לעבור דרך קבת חיל הים. טוב, אנחנו באים לקבת, אומרים לנו, תשמעו, בזמן האחרון אנחנו שומעים על פטפוטים בלתי נסבלים.
רגע, אתם הייתם לוחמים, באתם לגייס כאילו את מיטב הנוער, לתת להם רעל וזה.
כן, ואני בשליחות הזאת, שליחות, הייתי עם גדי סוכני, העיתונאי המפורסם. ואנחנו יושבים אצלו ואומר לנו, תראו, אתם לא מספרים להם שום דבר על מבצעים, אתם לא מדברים מילה אחת על הקורס, אתם לא מדברים שום דבר על האמל"ח, אבל כלום. אז גדי אומר לי, בוא נעזור לבסיס, אמרת לו, תגיד לי, מה אתה, אתה מבין מה שקורה פה, אנחנו עכשיו הולכים לבקום, אתה יודע מה זה בקום? כל החתיכות זה בבקום, הכל בבקום, מה אתה? אומר לי, אז מה נעשה? אמרתי לו, אנחנו בתחבולה. ואז סיכמנו ככה, אמרתי, הייתי נכנס, החניכים היו יושבים, הייתי אומר להם שלום, אני סרן עמנואל אלון, באתי פה בעצם לשכנע אתכם להתגייס ליחידה, אני אספר לכם על הקורס, אני אספר לכם על כמה מבצעים, כי אנחנו הזמן שלנו מוגבל, אני אספר לכם גם על האמל"ח שלנו, ברגע שהייתי אומר אמל"ח, גדי היה דופק, פותח את הדלת בהתפרצות, אומר לי, מפקד חיל הים על הקו, בקשר לטפוס 3. הייתי אומר לי, אוקיי, שבו רגע, אנחנו תקף חוזרים, הייתי חוזר עוד פעם, הייתי אומר, אני לא זוכר כבר מה אמרתי לכם, אז שמי סרן עמנואל אלון, באתי פה בעצם לשכנע אתכם להתגייס, אני אספר לכם על הקורס, אני אספר לכם על המבצעים, אספר לכם על האמל"ח, עוד פעם גדי נכנס, מעלה את הדרג, הרמטכ"ל, מפקד פיקוד צפון על הקו. פעם שלישית זה כבר היה הרמטכ"ל על הקו, אז הייתי חוזרת, חבר'ה, אני מצטער, אנחנו צריכים לחזור ליחידה, אני מקווה שהבנתם פחות או יותר מה אנחנו עושים, וכולם היו מתגייסים, אבל כולם, לא, זה היה הצלחה, והצלחה בלתי רגילה.
זה מעולה.
גדי זוכר, זה עוד יותר טוב ממני, אבל זה בעצם היה הגיוסים, ובוא נגיד, הצלחנו, המתחרים שלנו זה היה שייטת 7, וידענו...
ידעתם איפה הנקודות חוזק שלכם, כן.
כן, אני גם ידעתי מה זה שייטת, והייתי צריך להיות שמוק ולהגיד, חבר'ה, צוללת, זה דבר קטן, חנוי, זה מחפק, אבל בשיווק אתה, אין לך כללים.
כן.
ובעצם השתחררתי. ואז הופיע פתאום לוחם.
השתחררת שנת מה? 70 ו... לפני כיפור או אחרי כיפור?
לפני כיפור. אחרי כיפור?
נורית פה איתנו גם למי שלא מאחורי הקלעים. אחרי כיפור, סליחה?
כן.
אחרי כיפור, אוקיי.
עכשיו אני...
אתה רוצה לתת מילה שנייה, אם אנחנו כבר... בוא נ... פה כיפור, אנחנו חרבות ברזל, 50 שנה ליום כיפור, איך זה מרגיש לך? ואז נחזור.
קודם כל, אני חייב להגיד לך דבר אחד. ביום הכיפורים עשינו כמה וכמה מבצעים, אבל המבצע הכי משמעותי היה המבצע שלא עשינו. אנחנו יצאנו, היה סיפור שם של החבר'ה של המזח. בגיאוגרפיה אנחנו חוזרים, פנרה בצד אחד, המזח מצד שני, והחבר'ה האלה לא נכנעו.
מוצב המזח שהם היו נצורים, כן.
פשוט לא נכנעו. ושלחו להם את סיירת מטכ"ל שלא הצליחה, שלחו להם את טנקים, טנקים שלא הצליחו, פשוט ישבה שם חטיבת קומנדו על המוצב עם סוללה של טלוויזיות של עיתונות זרה שהם רצו להראות, אמיצים רצו להראות תמונת ניצחון שהם נכנעים, והבחור לא נכנע, מפקד המזח לא נכנע,
כן.
פשוט לא נכנע. ואז אמרו לדוב בר, אתה הולך ומחלץ אותם. עכשיו שתבין, אנחנו נמצאים עם סירות גומי, זה בעצם האמצעים שלנו, ואנחנו שתים בליל ירח מלא, פסטורלי לגמרי, ואנחנו מבינים שאנחנו עולים עכשיו על יעד של חטיבת קומנדו, זאת אומרת, גם כמה שנהיה בסדר ונהרוג ונגמור את כל הזה, התחמושת איפשהו תגמר.
כן.
ואנחנו מבינים שזה מבצע של מה שנקרא בערבית שופוני אנס.
כן.
אני בתחקיר אחר כך שישאלו את הרמטכ"ל, אז הוא יגיד, כן, עשינו כל מה שביכולתנו על מנת לחלץ את ה... וכן הלאה. ודוב בר, שבאמת אני מצדיע לו, אמר, עכשיו כשהתקרבנו, פתאום גילו אותנו תותחים מצריים, L-70, זה תותחים של נעולי מקם, לנו היו מחזירי הד מקם על הסירות, כי הדבורים עם עמי איילון כיוונו אותם.
נכון, עמי היה בדבור, כן.
והפגזים ממש נפלו כבר באמת ברמה של, שאפילו אחד מאיתנו הצליח למצוא שבר כזה ולשים בתוך הפאוץ', ואמרו לו שאמונות תפלות, שדבר כזה מושך פגז.
כן.
מסכן, הוא נהרג אחר כך בשלב, יעקב שלב, גיל שלב, והוא נהרג עם כוח של שרון בתעלה שם. זה סיפור אחר, אבל דוב בר קיבל החלטה, בשלב מסוים הוא ראה גם שאם אנחנו ממשיכים, הסירות פשוט נקראות, ואז קודם כל אין לנו סירות לחלץ אותן.
כן, א' ב', כן, שלא משימה.
אופרטיבית, אז מה נעשה, נגיע בשחייה, מה נעשה איתם? וב' הוא הבין, דוב בר הבין, והוא היה מספיק עם ביצים, ועם רקורד,
כן.
להגיד אני מבטל, כי הוא ידע שלא יגידו לו השתפנת וזה דוב בר,
כן.
הוא קיבל החלטה והוא בעצם הציל אותנו, זאת אומרת, אין לנו ספק לכל אלה שהיו בפעולה הזאת, שאם זה לא היה דוב בר, זה היה מישהו אחר, אז הרעיון הזה היה מתקיים בעולם הבא.
כן, זה סיפור מטורף, אגב דוב בר התארח בפודקאסט בפרק נדמה לי 32, והוא סיפר את הסיפור הזה במלואו, אז מי שהסיפור הזה מעניין אותו יכול ללכת להאזין תכף.
אז זה הסיפור וזה דוב בר, ואני אומר לך, בזכותו אנחנו בעצם, לצערנו, לא חילצנו את אנשי המזח. עכשיו תשמע דבר מעניין, כמה שנים אחרי, לנו זה הציק, בוא נגיד.
שלא ביצעתם כאילו.
כן. הרגשנו כאילו ששלחנו אותם לשבי, למרות שהבנו את הכל ומאוד שמחנו שזה בוטל.
כן,
מאוד.
ברור.
היו שם גם קטעים, אתה יודע, אמרתי לך שהפגזים נפלו קרוב, אז מחזירי את מקם, אז היה צינור נרוס לה עם פין כזה שהיית מוריד, מעלה ומוריד, והיה בחור אחד, וכולם הורידו חוץ מאחד. ואחר כך, כשחזרנו לחוף, אז דוב שואל אותו, תגידי, למה לא הורדת את המחזיר את מקם? אז הוא אמר, רציתי למשוך את האש אליי. מה שקרה זה פשוט איזשהו רסיס, הטיח שם את כל הסיפור, פשוט לא יכול.
שיחק אותה גיבור.
אבל אני שיחק אותה, כי רציתי למשוך את האש אליי. זה היה משפט שככה זכרנו אותו. עכשיו עשינו, ביום הכיפורים עשינו גם כמה מבצעים, נגיד, שהם לא פורסמו, אבל שהם היו מאוד אסטרטגיים. אנחנו הצלחנו לשים מיקוש לצבא המצרי שבא מדרום, ובזכות המיקוש הזה נפל במוקש הראשון מפקד חיל ההספקה שלהם, ויומיים לא הייתה להם הספקה. זאת אומרת, זה היה השפעה מאוד ניכרת, מבצע מבחינתנו מאוד פשוט. גם פעם ראשונה שמיקשנו כביש, זאת אומרת, אז הבאנו משרם, לקחנו מקושים וכל מיני כאלה דברים, עשינו עבודה של מעץ,
כן.
בצד ששם לא היה נפש חיה.
וואו.
ואיכשהו שמנו את המוקשים, וזה עבד, זה הצליח. זה, מי שהנחה אותנו, זה היה ריינר, משה ריינר, לא יודע אם שמעת את השם. לא. הוא היה איש טכני כזה, והוא אמר, חבר'ה, עזבו, בואו נלך, כי אמרו כולם, איך נעשה את זה? אין לך שם, אמרו, מה מקושים? חבר'ה חפרו שם מקושים, שמו את המוקשים, ובאמת זה קרה.
אז בוא נחזור לשחרור שלך, משתחרר.
עכשיו, אני משתחרר ואני הולך ומקים ומגיע לסיני ומזמינים אותי שם החברים שהם כבר היו, היה מחזור אחד, ואומרים לי, תשמע, בוא תראה את נואבה. ואני מגיע ואני ישר רואה את הים, כי אנחנו יש לנו נטייה
ברור להימשך לים.
והם לוקחים אותי, מראים לי את החקלאות, ואני אומר להם, תגידו לי, מה אתם עושים פה בתחום התיירות? אמרו לי, כלום. ואז הקמתי ממש את כל הסיפור של התיירות של נואבה.
וואלה.
שבסופו של עניין זה היה שם 140 חדרי מלון ו-80 בונגלוז וסירות ומועדון צלילה וסיורי מדבר עם כמות אדירה של קומנד קרים.
וואו.
היינו אימפריה של תיירות, ובאחד הימים אני רואה פתאום מופיע לי יונתן שפע, ויונתן שפע אומר לי...
היה גם ביחידה.
כן, לוחם ביחידה, והוא היה אז לוחם בקיסריה במוסד. הוא מופיע עם דני לימור, שאחר כך היה מפקד המבצע של מבצע משה. אומרים לי, תשמע, אנחנו מצאנו בסודן כפר נופש נטוש, ואנחנו רוצים להפוך אותו לכפר נופש גם. אני אומר לו, למה הוא נטוש? אמרו, כי היו שם איטלקים, וזה אזור של מבריחים, והם לא הצליחו, מה שנקרא,
להתמודד, כן.
אכלו סושי במקום שאוכלים חומוס.
חומוס.
והם ברחו משם, והכפר נופש נמצא, כל המבנים, ותגיד לנו איך אנחנו הופכים את זה לכפר נופש. אמרתי, זה בדיוק תפור עליי, ואז ירדתי לשם, ו...
אבל ידעת כבר שזה כאילו קשור לאיזשהו מבצע, או ש...
לא, ברור, הם סיפרו לי.
הם סיפרו לך, אוקיי.
בתל אביב, ואז בעצם עשינו שם ממש תוכנית מסודרת, כמה מיטות צריכים לקנות וכמה מזרונים, משהו מנהלתי לגמרי.
כן.
כמה זה עולה, אני ידעתי הכל. וחזרנו למוסד, אמרנו, אנחנו מסוגלים להקים לכם את הכפר נופש שיעבוד, שיהיה אמיתי, לא...
לא סתם כיסוי, כן.
וכאמור, הכפר נופש מאוד הצליח, ואז...
רגע, רק ניתן שנייה, כי נלך חצי צעד אחורה, למה רצו להקים כפר נופש בכלל?
כי תראה...
אנשים לא כולם מכירים את ה...
הבינו ככה, שהאתיופים נמצאים באתיופיה, מאתיופיה כנראה קשה מאוד לפעול, מהסיבות...
רצו להביא אותם לארץ, זאת הייתה...
הסיפור זה היה להביא את יהודי אתיופיה לארץ. בגין החליט, אמר, תביאו לי את יהודי אתיופיה. אחרי שהרב עובדיה יוסף אמר, הם יהודים קשרים לכל דבר, והיו חבר'ה שהביאו להם כל מיני תשמישי קדושה, סיפור ארוך מאוד בכלל לאתר אותם, להבין כמה זה היה הרבה... מבצע משה זה היה מבצע מאוד מאוד עם הרבה שכבות והמון זמן, זאת אומרת, גם... אוקיי, אתה מביא עכשיו, כולנו הבנו שצריכים קודם כל לעבור 2,500 קילומטר, זה 2,500 קילומטר שהייתה 13 לא יודעת לשוט עם סירות גומי, ואז אמרו, ניקח אוניית אם, ולקחו את בוכריס, אילן בוכריס, והוא היה פקד האונייה, והוא הפך את האונייה לבית חולים, ולמיטות, ולחדר אוכל, ולכל מה שצריך, בשביל שאפשר יהיה לאכלס שני נגלות של עולים, שבכל נגלה נגיד יש 200 איש או משהו כזה, וכל הסיפור הזה שהחיה עכשיו 10 ימים עד שזה מגיע לשרם.
וואו.
זאת אומרת, המבצע מבחינת שייטת 13, זה היה, האמל"ח של שייטת 13 היה על האונייה, האונייה שטה לה, התקרבה לחוף במרחק כמה מיילים, הורידו את הסירות, ארמדה גדולה של סירות, שטו לחוף, אנחנו באנו מהיבשה, עם מסעיות שנרכשו בעוד מועד, אחרי שנאספו העולים, במחנה פליטים שהיה, ומסרנו אותם.
ללוחמים כאילו ב...
ללוחמים, הלוחמים, מה זה התרגשו, בכו.
וואו.
רואה תינוקות, וזה פתאום מבצע, זה, עכשיו, זה היה מבצע שבעצם לא הייתה בו יריעה אחת, חוץ מ אירוע אחת שהיה עם גדי קול, שבדיוק כשהם נמצאים על החוף, פתאום מגיע קומנדקר סודני, ופותח עליהם באש.
וואו.
עכשיו, דני לימור, שהיה מפקד המבצע, רץ אליהם וצועק אליהם, תגידו, אתם פסיכופטים? אלה, זה הכפר הנופש, זה התיירים שלנו, מה אתם עושים? הוא צעק עליהם כל כך, ושהוא הפחיד אותם, והם חדלו.
יאללה.
נגמר. עכשיו, למחרת, אמרנו, בואו נמלף את זה, וניגש למפקד הכוח, הישר במחנה שלנו.
כן, המפקד של הסודנים כאילו.
כן, ואמרנו, תגיד, יש לנו הסכם עם שר התיירות, עם מדינת סודן, אנחנו מדברים על ספארי לילה וספארי יום, זה אני הכנסתי להם, מיץ לי ספארי לילה, ספארי יום, טיסה עם הליקופטר לראות את הזברות, כל מיני מייסס, ואתם פותחים עלינו באש, הוא אומר, אני עכשיו הולך ומדווח את זה לממשלה. הוא אומר, לא בשום אופן, אל תעשה את זה, הנה, קח רשימה, אנחנו עושים יום שני, כל יום שני יש לנו סיור כזה, כל יום שאתה תגיד לנו ביום שאתה אומר לנו שיש לך ספארי, אנחנו מבטלים את הסיור, בקיצור הם הפכו לתף פי שלנו, ואיכשהו האירוע הזה עבר בשלום.
אז אתם מקימים את הכפר, כאילו ממש במטרה...
מקימים את הכפר עכשיו, ואז פתאום קורים כל מיני דברים, לכפר הזה מגיעים ברתרמים, מערב הסעודית לקנות אלכוהול, כי היה לנו רישיון היחידים למכור אלכוהול.
כי מדינה מוסלמית וזה.
כי אנחנו אמרנו, חבר'ה, האורחים שלנו זה לא מעניין את הביצה שלהם, השטויות שלהם, אנחנו צריכים אלכוהול יהיה, והיו באים וקונים, והגזים שלהם היו קונים של אלכוהול, ויום אחד אנחנו יושבים, מגיע שר התיירות הסודני, בכבודו בעצמו, ואנחנו יושבים על שפת הים, ליל ירח, יונתן, דני לימור,
וואו.
ואני, והשר הסודני.
יו.
והוא מתחיל ככה, שואל שאלות, מה קורה, עכשיו, הוא ראה גם שיש תפוסות ויש ביקושים.
כן.
אני אסביר לך גם איך עשינו את זה, אבל זה היה ביקושים אדירים, הכפר הזה. ופתאום היה דומיה. אז דני אומר לי, תשמע, הדומיה הזאת היא לא טובה, תדובב אותו קצת. אז אני אומר לו, חשבתי על איזושהי שאלה אינטליגנטית, אני אומר לו, תגיד לי, למה אתם לא מוכרים פה קוקה-קולה, אתם מוכרים רק פפסיקולה? אז הוא ככה חושב, הוא אומר לי, הוא מסביר לי על החרם הערבי. הוא אומר לי, ברמת גן, יש מפעל של קוקה-קולה, אני אומר לו, מה זה רמת גן?
אומר לי... הכל באנגלית, כאילו, אין לו מושג, כמובן, שאתם ישראלים.
אני דיברתי איתו בצרפתית.
בצרפתית.
אני אומר לו, אז הוא אומר לי, רמת גן, אני אומר לו, מה זה רמת גן? אז הוא אומר לי, ישראל. ואני עושה את עצמי, אני יועץ בינלאומי מברזיל, לא שמעתי על ישראל בחיים. אני אומר לו, מה זה ישראל? אז הוא הלכון מסמן לי, אומר לי, לבנון, ג'ורדן, איג'יפט, ישראל. אני אומר לו, פלסטיין. אומר לי, לא, זה לא פלסטיין. זה מספר לי על ששת הימים, שהוא אצלו, הכל התחיל בששת הימים, לא ב-48, כבשו את כל הסיפור, ויש מדינה, אומר, איך אתה לא שומע עליהם? הם כל מה בעיתונים, אני אומר, מי קורא עיתונים, מה אכפת עם העיתונים?
גדול.
בקיצור, הסביר לי על ישראל, הסבר מלומד, ועל ששת הימים, איך החבר'ה האלה, אומר, זה חבר'ה עם קרניים, זה חבר'ה איומים, ויש את החרם הערבי, וככה המשכנו ככה להתפנן איתו, עד שזה נגמר.
וואו.
אבל אנחנו בתכלס הצלחנו לקבל רישיון, להפעיל כפר נופש, שעושה צלילה ביום, צלילה בלילה, שמוציא סירות
וואו.
לספארי צלילה, כי בהתחלה חשבנו שאנחנו נצא עם הסירות שלנו, ונפגוש את השייטת בים. אבל הים שם הוא לא כל כך פשוט, אז אמרנו, לא, ינחתו בחוף, וכל הסיפור שהיה שם, בעצם התנועה האזרחית, כאילו זה היה מבריחים. היו שם מבריחים. עכשיו, יום אחד הופיע לכפר נופש הזה מבריח, גם כן סודנים הם די גדולים,
כן.
הוא אמר, אני יודע מה אתם עושים.
לא.
ממש, יודע עד הסוף מה אתם עושים, הוא אומר, אני מוכן לשלם לכם כסף, $10,000 לבן אדם, תביאו לי גם. אני רואה גם שאתם לא יודע מה אתם מזריקים להם, הם יושבים, הם לא מתנגדים, זה על הכיפק. אני רוצה צעירים וצעירות עד גיל 25, מגיל 14 זה...
הוא חושב שאתם מבריחים בני אדם כאילו?
כן,
ו...
כן. ואז אמרנו, אוקיי, תן לנו לבדוק, כי אנחנו סך הכל כפופים ל... ואז למחרת שהוא חזר, אמרו לו, תשמע, קיבלנו הנחיה, שאם אתה עוד פעם מתקרב אלינו, אנחנו חייבים לשחוט אותך. אז
בוא,
תמשיך אתה לעשות את מה שאתה עושה, אנחנו עושים מה שאנחנו רוצים, ובזה נפרדו דרכנו, והיינו רואים אותו מדי פעם עם הסירות שלו, עושה את מה שעושה. וכל הקטע הזה של המסע הזה, זה היה מסע של מהמחנה הפליטים ועד ארוס, קראו למקום הזה דרך אגב,
כן. ארוס,
זה היה 70 קילומטר צפונית מפורט סודן.
וואו.
והקטע, זה היה המסעיות, והמסעיות לא היו תמיד חדשות, ויום אחד יושבים החבר'ה באחד המפסעים, ופתאום מסעית אחת נוסעת. מסעית של בחור בשם שמוליק משיח, מאלת, גם עובד של כפר הנופש. אני דרך אגב גייסתי את שמוליק משיח, רובי אביתר, ביל ג'קסון, חצי מהצוות שם היו עובדי הכפר שלנו.
מנואבה, כאילו מנביאות. מנואבה,
והם עכשיו במבצע כזה, שאומרים איפה זה בא להם. והם כולם המומים מזה, מההזדמנות הזאת שפתאום ניתנה להם. ואז יונתן מסתכל, אומר, זה הכל שטויות, זה לא, אף אחד לא צריך את המסעית הזאת, תוך שנייה יבוא מישהו, בא מישהו ואומר, גנבו לכם את המסעית, כן, אתם רוצים אותה, כן, זה $100, בסדר, ואז המסעית חוזרת עם הנהג מתיישב איתם, אוכל.
הגנב,
ואומר, של מי המסעית? אז שמוליק אומר שלי, הוא אומר, תדע לך, יש לך בעיה עם הברקסיט, זאת אומרת, עושה לך גם
טסט
ונותן לך אבחון, ובאמת המסעית הזאת במחסום הראשון שהיה עם מחסום זה חבל עם בודקה מדיקט,
כן.
ושמוליק לוחץ על הברקס חזק, הברקס לא עובד, החבל דורכים על החבל, הבודקה נופל, ההוא צועק, אין לו מכשיר קשר, אין לו כלום, ואז לאט לאט זה עבר בין כל המחסומים שיש שם, שהמסעיות האלה זה מג'נונים, והם היו באים, היו מורידים את החבל. זאת הייתה כבר, זאת הייתה מה שנקרא שיטה. עכשיו, הכפר הזה הניב כסף, ופעם ראשונה שהבאנו כסף למוסד, סטיפה של כסף, אז אומרת לנו הגברת הגזברית, אין לי סעיף הכנסות.
רק הוצאות.
מה לעשות עם זה?
גדול.
לא, אין לי סעיף הכנסות. וככה בעצם היה המבצע הזה, והוא נמשך עד שבניו יורק, בכיר בסוכנות היהודית, סיפר לקהילה של קנדה שהייתה...
זה היה פרס, לא?
לא.
לא פרס? לא. שזה רק...
לא רוצה להגיד את השם שלו.
אוקיי, סבב.
לא רוצה להעליב אותו, הוא כבר לא איתנו גם.
אוקיי.
ואז שאלו אותו החבר'ה מהקהילה, אמרו לו, תגיד, שמה, אנחנו ממשיכים להשקיע כסף, אתם לא מביאים, מה הסיפור? אני לא מביא עכשיו ברגע הזה, יש לוחמים שלנו, פטפט. ושמה, היה בקרב הקהל שם, היה עיתונאי, נכון, פתאום סקופ, מדינת ישראל עושה מבצע בסודן.
וואו.
מזל שהיה הפרשי שעות, ואז מישהו הבין שהדליפה הזאת מסוכנת, שלחו הרקולסים וחילצו את הכוח.
וואלה.
בדקה ה-90, תוך שהם יורים על ההרקולס, זאת אומרת, זה כבר היה...
על הקסקס ממש.
ממש על הקסקס, וכך בעצם המבצע הזה, בסופו של דבר האתיופים הגיעו וקיבלו אותם בצורה איומה, אבל אתה מכיר את זה, והם כן. הפגנות וזה, והם היו באמת, הם לא היו, הם חבר'ה נהדרים, חבר'ה שקטיים וטובים וחכמים, וזה מאוד חרה לנו, שאנחנו באמת בחירוף נפש הבאנו אותם, ובסוף פה כל הפקידים הקליטה. של ה, לא יודע, אני לא רוצה להגיד כן. גופים, אבל שמטפלים בקליטה והעלייה, טיפלו מהם בצורה שהביאו אותם לעשות הפגנות ברחוב, כן. זה היה מחזה קורא הלב, בוא נגיד, ולא לא לעניין.
איך זה היה, כאילו, ברמה הערכית, פתאום לעשות מבצע שאתה אשכרה מציל בני אדם במקום להילחם באויב או להרוג?
היה, בוא נגיד, זה היה לכל הלוחמים, עכשיו, כל הלוחמים של השייטת, כל המילואימניקים, זאת אומרת, אם אתה תשמע עשרות שמספרים לך שהיו במבצע משה, זה נכון. הם היו במבצע משה, כי היו הרבה מבצעים, והיו הרבה מאוד לוחמים שצריכים, ולחו את כולם מהבוידן, וכולם, כל אלה שהשתתפו במבצעים האלה, אומרים שזה היה המבצע הכי חשוב שהם עשו, זאת אומרת, אני מדבר על החבר'ה שעשו את אביב נהורים, ואת האי גרין וזה, אמרו, זה היה המבצע הכי חשוב, מבחינה ערכית, כי זה באמת היה משהו מיוחד במינו, משהו של שמענו על זה בשנות ה-40, שהיו, אני יודע, 48, שהיו עושים כל מיני מבצעים.
של עלייה ב', כן, של המוסד לעלייה ב'.
עכשיו, דרך אגב, המוסד לא רצה לעשות כל כך את המבצע הזה, אבל גולדמי, בגין הסביר להם שבעצם השם המלא של המוסד זה המוסד לעלייה ולמבצעים מיוחדים.
כן.
אז פתאום ירד להם האסימון, אמרו חבר'ה, תירגעו. זה התפקיד.
זה הייעוד שלכם, כן. וואו.
ועשו את זה. וזה היה מבצע מאוד מאוד מתוחכם. עכשיו, למה היו צריכים את הכפר הנופש הזה? כי היה צריך סיפור כיסוי.
כן.
אפשר לעשות כל כך הרבה מבצעים באוונטה ובאוויר, זה לא עובד.
ואתם הייתם עובדים כמדריכי צלילה במהלך היום?
חלק מאיתנו עבדו בתור מדריכים, חלק מאיתנו עבדו בתור משווקים, חלק עכשיו, מה שאני עשיתי, אני העברתי את כל השמות של הסוכנים היהודים שעבדו איתי בנואבה, שהיו מומחים לסוכני צלילה יהודים כאלה, והם סיפקו עבודה. עכשיו, מה שקרה, בגלל שהנוף שם, הנוף התת-מימי, הוא מדהים.
מטורף.
אבל אין דבר כזה. זאת אומרת, אני צללתי באמת בהרבה מקומות בעולם, אין שום דבר דומה. אז כל צולל שהיה בה, היה חוזר, מה זה המום? עכשיו, אנחנו פרסמנו על החדרים, כתבנו ספרטני קרום. יעני, חדרים פשוטים.
כן.
האוכל זה היה דגים במנייר כסף, אם אתה פה, הכל פשוט, הכל נורא, אבל כשהחבר'ה היו, החבר'ה צוללים, זה כמו החבר'ה שעושים סקי, וזה
בשבילם זה הדבר הכי חשוב, הצלילה.
זה הכי חשוב, האוכל ואיפה נשען, וזה זה בסדר. וכל שבוע, בגלל שהייתה תפוסה אדירה, כל שבוע העלינו את המחירים. אמרנו, עד שזה ייפסק, זה הגיע למחירים מטורפים, ממש, ואמרנו, אנחנו מוכרים חוויה, לא מוכרים מלון, או לא מוכרים כזה דבר. כאמור, מבצע מאוד מאוד מרתק, מאוד יפה, היו שם המון המון סיפורים מאוד מצחיקים. בוא נגיד, הסודנים, ואני אומר את זה באחריות, הם די אבלים. אבל ברמה שאתה פשוט לא מבין, יש שם סיפור שהיה שם ספק של הכפר, ותמיד הוא היה נוסע עם המסעית לפורט סודן 70 קילומטר,
כן.
וחוזר אחרי 5 שעות. לא סביר, בשביל להביא קצת ירקות וכאלה. אז יום אחד מנהל הכפר באותה עת, צעק עליו, אמרנו, תגידי, מה עובר עליך? מה זה כל כך הרבה שעות וזה? אם כל יום הוא היה חוזר ב2, באותו יום, 3, 4, הוא לא חוזר, ואז הוא ניגש למגרש חנייה, רואה אותו במגרש חנייה, אמרו לו, מה קרה? הוא אומר לו, לא אמרת לי, גו. עכשיו, שתבין, לשבת בתוך מסעית בסודן, בשמש, זה סאונה טורקית.
כן.
לא אומרים טורקית,
סאונה
סאונה. אבל זה מה שהיה. עכשיו, בכלל, כל הקטע הזה של יונתן, אני חוזר אליו, שהגיע בעצם וחיפש לוחמים שיש להם שני כישורים. אחד, שיש להם שפת אם ברמה מושלמת.
כן.
ושניים, שהם יודעים להפעיל, שהם ימאים, שהם יודעים להפעיל סירות. כי המוסד הבין שהוא מסוגל לעשות הרבה מאוד דברים, אם יש לו פתאום דרך הים.
מדהים.
הרבה יותר קל מה שדות תעופה ודרכונים מזויפים.
כן.
וכל
זה כל גם התפתח כן. והשתכלל עם השנים, המוסד, אני מניח, כן, שימר את היכולת הזאת לבוא דרך הים ולהגיע דרך הים.
החלט, ואז הוא בעצם, הוא גייס 5-6 חבר'ה, שהם היו הכוח המיוחד, קראו לכוח הזה קוזנוסטרה.
קוזנוסטרה.
למה קוזנוסטרה? קוזנוסטרה באיטלקית, זאת הסיבה שלנו.
כן.
פעם אחת הרס"ר ניגש לאחד הלוחמים, שהוא לא היה מסופר, בגלל שהוא לא היה צריך להיות מסופר, והוא אומר לו, הרס"ר, תשמע, כדאי שתסתפר, וזה, למה אתה לא מסתפר? אז אמר לו,
קוזה נוסטרה.
יש לי את הסיבה שלי.
יפה.
והיחידה הזאת עשתה המון מבצעים. באמת, המבצעים, עכשיו מבצעים, שמבחינת שהיית 13, לעשות אותם זה מלחמת עולם.
כן.
ומבחינת היחידה הזאת זה כלום. היו לנו כל מיני כלים, ספינות דייג וזה. אז כשאתה מסתובב כאילו עם ספינת דייג לבנונית, ואתה נכנס לצידון לצור, אין לך שום בעיה. עכשיו, רוצים ממנה מה שאתה רוצה, לעשות מה שאתה רוצה ולחזור, זה, זה, זה פשוט, זה עושה את הציפור
כן.
מאוד מאוד פשוט, עד כדי איום על, על השייטת אם אתה רוצה, אבל שמרו ו... את, ה, את, ה, את האיזון, אבל עשו המון מבצעים, בעיקר מבצעים, מבצעים בחוץ לארץ. גם היה מבצע, אם אתה זוכר את אביב נאורים.
בטח, 73, מבצע משותף עם סיירת מטכ"ל.
כן, אז מבצע, המבצע הזה אנחנו שותפנו, אני הייתי מפקד כוח הסירות של הדרומי, ו... גדי קרול, אני חושב, הוא היה מפקד, המבצע הכי צפוני, שזה היה מבצע על מוסך שמתעסק בפיתוח אמל"ח. והם אספו שם מסמכים, והתברר שאת המסמכים, התברר שאת ה-TNT קונים באירופה מאיזושהי מדינה, אני לא אגיד את השם, כי זה יכול לסבך לנו גם היום, ויש לנו אמנות, עם כל המדינות האירופאיות שאסור לנו לעשות שום פעולה מלחמתית על שטחן.
כן.
ואז היינו צריכים בעצם, ואנחנו הבנו שמהמדינה הזאת, שמדינת חוף, יוצאת אונייה גדולה מאוד, ממש עצומה, ומעבירה TNT בתפזורת עם 13 מלאכים מטריפולי, והם מגיעים ל... לבירות, ופעם בחודש הם פורקים את כל ה-TNT, וה-TNT הזה הופך בעצם לאמל"ח כן. לגיטימי, ואז עשינו מבצע שלם של, של בעצם להטביע את האונייה הזאת. עכשיו, היינו צריכים להטביע אותה, ושהיא תטבע מחוץ למים הטריטוריאליים שלנו, ואז פיתחו לנו מוקש מיוחד, שיש לו מין פרופלור כזה, שיודע לספור מיילים,
כן.
ואחרי כמה מיילים הוא מוריד, עכשיו זה היה מטען בגודל של 250 קילו.
וואו.
זאת אומרת, משהו דומה לטורפדו, שגם פה היה מבצע שלם, איך להביא אותו,
כן,
איך להתחבר איתנו. עכשיו, אנחנו אז לא ידענו, לא הבנו עד הסוף את הסיפור של הגאות ושפל. כי סתם לא היה לנו את זה במדינה. ובמבצע הראשון, זה היה גם מבצע שעשינו עם יונתן, אנחנו עושים, אנחנו נמצאים בעיר הזאת, ואנחנו, יש שם נהר, ומצד שני יש את המפעל, ולונג סייד למפעל, האוניות עוגנות וממלאים להם TNT. ואנחנו אומרים בואו נעשה מודל, נראה כמה מה לוקח לנו להגיע לאונייה וכן הלאה, ובינתיים כוח אחר דואג לנו להביא את המטען, שהוא מטען שמורידים אותו עם מסעית מנוף.
כן, זה...
ואנחנו מתחילים לצלול, ואנחנו הרי מקצוענים, אנחנו לא עושים גם הצצה, לא צריך, ואחרי כמה זמן כבר זה נראה שהצלילה כבר מתמשכת יותר מדי, אני עושה ליונתן, יאללה, בואו נראה מה קורה.
כן.
אומר לי, עוד צד, עוד צד, ואז בקיצור, אנחנו מרימים את הראש, ואנחנו רואים את העיר באופק.
וואי,
באופק.
וואי.
אנחנו מחוץ לעיר לגמרי, אבל מזל שהצירה, איך שהורידו, הייתה לנו סירת פיקוח, הוא לא הספיק להניע, והוא הרגיש פתאום שהסירה נסחפת.
אז הוא זרם איתכם
אז כאילו. אז הוא זרם, הוא הבין את זה מהר, הוא היה בסדר, ואז פתאום הוא מעוטט לנו ככה, טיק, אני פה.
וואו.
וחזרנו שם, אבל הספינה הזאת בסוף טבעה באיפשהו על יד קורפו, ובמקרה חבר טוב שלי, שהוא היה אז בצוות נורדים, הוא היה צלם בצוות הנורדים, ושלחו אותם על הנתיב לראות אם היא טובעת. הוא שלח לי תמונה, עשית עבודה יפה, וחודשים רבים אחרי זה לא היה להם בעצם, לא הייתה להם הספקה.
אמן. אנחנו לקראת השעה ועשר דקות, אני רוצה להתחיל כזה לסגור את הפרק, אז בוא נתכנס, לא, אתה יכול כזה לתת את ה...
אוקיי, עכשיו, היחידה הזאת עשתה כמה וכמה מבצעים, גם חלקם התפרסמו, היה מבצע אחד שהתפתח בגלל השטח בסוריה, נערים ונערות שסבלו מאוד מהמשטר הסורי. זאת אומרת, כל היהודים שם נורא סבלו, כן. סגרו אותם מכל הכיוונים, והם היו בגטו לא סיפטי, התחילו לברוח.
לברוח לארץ דרך מבריחים, וזהו, והיה קבוצה אחת שבעצם המבריח שם להם דרך והביא אותם למצב סורי על הגבול שלנו, והסורים האלה, מה שעשו עכשיו בשביל לסירי, זה בדיוק מה שהם עשו לנערים ולנערות האלה, והם גם תרחו לפרסם את זה בתמונות. אבל ממש, קודם כל חיסלו אותם, אף אחד לא נשאר חי, אבל ראית תמונות של חילול הגוף וכל מיני דברים היומיים. וגולדה מאיר את ראש הממשלה, ואמרה, אתם חייבים להביא אותם, לא יודעת איך תביאו אותם. אותם המוסד לא כל כך רצה, כי זה היה א' סוריה,
כן.
ב' זה היה ברור שצריכים לעשות את זה עם סוכנים ישראלים. שלוש, זה היה אחרי שנים של אי ביצוע מבצעים בסוריה, מאז שתבוא את אלי כהן.
וואו. אתה בעצם בשלב הזה כבר כאילו עובד במוסד, עובד על מלא מלא?
לא.
אה.
לא, אבל עשיתי, יצא לי לעשות דברים יותר ממה שחברים שלי שעבדו שם, ועמדו שם, אתה עובד בפנסיה לשם. אני לא שם, אין לי שם שום פנסיה. היו קוראים לי לימודים.
הבנתי.
היו קוראים לי לימודים, 30 יום, יומיים, לא משנה מה, היינו עושים, היינו תוכלים 70 יום בשנה מילואים.
וואו.
וגם כאילו העסק היה פחות חשוב. זה היה...
כן. היה לך שם הפשן, כאילו.
זה היה הכיף על הכיפק וזה, נוסעים לא מספרים שום דבר, חוזרים על הכיפק. ואז עוד פעם יונתן אמר, אנחנו לא נוכל לפעול בסוריה, אני לא נעשה סיפור כיסוי רציני. הוא הוציא סיפור שפילנטרופ צרפתי מוכן לממן קורסים והעשרה לבני התיכון של הסורים, באמצעות האוניברסיטה של דמשק, בשביל להבין מה זה העתיקות, ובעיקר העתיקות של הפיניקים, של שוכני ים, ונבנתה מערכת שלמה של מיניבוסים, כל מיניבוסים של פולקסווגן, שבנו אותם בגרמניה עם גן סליק, כי אתה בכל זאת צריך אקדח,
כן.
וזיקוקים, כל מיני כאלה. ושלחו אותנו בעצם להביא אותם, כאשר אנחנו היינו מגיעים בטיסה, מגיעים לנקודת איסוף, לוקחים את המשאיות, מביאים אותם אל החוף, כל פעם במקום אחר, טרטוס, כל פעם במקום אחר בסוריה, או מחלב, או מדמשק, ואז שייטל 13 אוספת אותם, מביאה אותם או לדבורים או לסטילים, והם מגיעים בעצם לבח, לבסיס חיפה, שם מקבלים אותם כל החבר'ה מהנפקדה, ומחזירים אותם לארץ. אני זכיתי להביא בין היתר אחת שלימים התחתנה עם הבן דוד שלי, והיא הייתה הרבה שנים מורה בכירה מאוד בשבק.
לערבית, כאילו.
והיא לימדה את הבן של עמי אילון.
וואו.
אז ככה שהכל פתאום כל הבעלים מסגרים לכם מכל הכיוונים. אבל גם פה היו סיפורים מצחיקים. אנחנו מבצעים כל פעם מבצע, וכל פעם היו לנו תקלות מפה ועד הים, אבל אני בלי שום קשר נוסע לניו יורק, קונה מצלמה או עדשה, ואומר לי, ברחוב שם של היהודים, ואומר לי, הדתי שם עם הפירות, אומר לי, אתה תמצא מצלמה יותר זולה, תבוא לפה, אני מחזיר לך את כל הכסף והמצלמה שלך. אני הולך 100 מטר, 200 מטר, אני רואה אותה מצלמה יותר זולה.
כן.
אני חוזר אליו, אומר לי, אני אמרתי לך דבר כזה, תדבר עם המנהל, אני לא יודע על מה אתה מדבר, אני עולה למעלה ואני רואה, המנהל האמריקאי הזה, יש לו תמונה של המשפחה וזה, אני רואה את אשתו, הבאתי אותה מסוריה, מגלה אותה. אני אומר לו, תשמע, אתה יודע על מי אתה עובד? אני הבאתי לך אותה, אז מה אין בעיה, תקבל את הכסף בחזרה, רק תחזיר. עכשיו, היו שם גם סיפורים מצחיקים, היה רבי מלובביץ' שאתה מכיר?
בטח.
עכשיו, כשאתה בא לבקר את רבי מלובביץ' אתה מקבל דולר.
נכון.
חתום.
כן.
עכשיו, הדולר כזה באיבי עולה היום 6,000 דולר, זה לא...
כן, זה...
עכשיו, אנחנו היינו צריכים, כאיזושהי קהילה גם כן תרמה חלק מהמבצע, אבל היה תנאי שנקבל את ברכת הרבי מלובביץ', הוא לא צריך לדעת על מה, ולא משנה, היינו שם אצלו, בדרך כלל אתה בא לדקה, היינו שם שעה, ובדרך כלל אתה מקבל דולר, ואנחנו קיבלנו כל אחד חי דולרים. אבל לא הבנו את המשמעות, ושילמנו את זה את המוניות.
אוי, וואו, יכולת להיות, זה כמו ביטקוין היום.
משהו כזה.
וואו.
אז בוא נגיד, סך הכל, כל השירות היה שירות מאוד מאוד מעניין, מאוד מרתק. החברים הכי טובים זה מהתקופה ההיא. אני תמיד ניסיתי למצוא את הדברים שהם מצחיקים ולא תמיד הדברים יותר רציניים, שאני תמיד עשיתי את הכל בצורה...
נגישה טובה.
כן, שאנחנו חסיני ראש והכל יהיה בסדר והכל אפשרי.
וואו.
וזה הצליח לי.
מדהים, מדהים. איזה כיף, וואו, איזה... באמת שכיסינו את מרבית הסיפורים שרציתי שאני חסה, גם במסגרת הזמן. זה היה סופר מרתק ומצחיק ואתה יודע, זה מדהים בשבילי, ואני בטוח שגם בשביל המאזינים, לשמוע מישהו שהוא כאילו אשכרה היה שם במבצעים הגדולים, כאילו, אתה יודע, זה עדיין, לא יודע, בשבילי זה מרגש וזה סופר כיף, ואתה יודע, נשאר רק להצדיע, אז זהו, אני מעריך, סליחה, אני מעריך את זה מאוד, והמון המון תודה על הזמן שלך ועל המאמץ.
יופי, תודה רבה, ונתראה לי בשמחות.
אמן.
ביי.